קודם כל זרע הכהונה, מזרעו של אהרון הכהן, זה האדם הגדול, בדיוק איך היה זה אני לא יודע. זרע אהרון הכהן, זה היה האדם הגדול בישראל, בכהנים. אחרי זה בבית שני, אם זה בית שני זה כבר הלך לתחום אחרים לגמרי, כבר היה בכסף, והכל, היה צדוקים, אחרי כל שנה כמעט הוא נהרג. ונכנס ליום כברית כמעט כל פעם הוא נהרג. ואידיאל זה האדם הגדול בישראל שהוא כהן. ובאמצע הבית שלי זה כבר הלך למקומות אחרים איתם. בסדר? רק הדף שלי הוא חלקי, אז אם אפשר...
זה השפעה?
כן. מה זה מה?
זה
אחרת. עזרת? מה המשמעות הרוחנית של זה? כן? לא כל השמות, משהו מצוין זה לא הכל. אבל צריך לראות שם. יש ספר של כלי המקדש שהוציאו את זה, ואת יכולה לראות את כל הכלים ואת כל הזה. לא של הכל ביחד, אין מצב שהכל ביחד, זה לא יכול להיות. טוב. וזה שם השבת נקרא, חוץ נציב שתי ספרי, שתי ספרים השבת, ונקרא גם פרשת תרומה וגם פרשת זכור, שהיא כמובן פרשה מאוד מאוד חשובה, וזה מצווה מדאורייתא, לקרוא פרשת זכור כנראה. זה מארבע פרשיות הכי חשובה שיש. יש מחלוקת גדולה אם נשים חייבות או לא חייבות. יש מצב שנשים חייבות וזה גם בקריאת זכור, ויש מצב שיש דעות שאומרות שהן לא חייבות. נהגו אנשים, מי שיכולה, להחמיר ולא להחמיר, כי יש צד משמעותי בהלכה שכן צריך. לכן רצוי מאוד כן לשמוע את פרשת זכור. ובאתי מה להתבקד בתצווה ובזכור, אז נראה לי שהרוב נעסק בזכור בפרשה השנייה שנקרא השבת. בואו נעלה את השאלות, תודה רבה. באופן הפשוט, משהו מוזר בזכור, לא? בואו נגיד את האמת. צריך לשנוא את העם הזה, שאנחנו בכלל לא יודעים מי הוא. צריך לשנוא אותו ולמחות אותו, כלומר להרוג אותו מתחת שמי השמיים. ועד שהוא לא יימחה, אז אנחנו לא יכולים להתקדם במדרגות העתיד לבוא. והפסוקים בפרשה הם מאוד ברורים. זכור את אשר עשה לך עמלק ודרך מצרייתך מצרים. וזנב בך, שם ישראל יצא ממצרים, והוא היה העם הנבחר, הוא עדיין כמובן, הוא העם הנבחר, ובקריאת ים סוף כולם שמעו עלינו, וכולם ידעו מי אנחנו, וכולם פחדו מאיתנו, אז הגיע המלאק והעיז להילחם בנו ביציאת מצרים, ואז הוא החליש את כל כוח העמידה שלנו, כי הנה, הנה כבר המלאק נלחם בנו, וכבר אפשר יותר להילחם בנו, תזכור את מה שהוא עשה לך, מצרים מצרים, שהיית עייף ויגע ולא ירא אלוקים, ואז לעתיד לבוא, והיה בהניח לך מכל אוהביך מסביב, אל תשכח לעתיד לבוא, למחות דרך עמלק מה שעושה לך בעבר. זה נראה מאוד מאוד מוזר קצת כל הסיפור הזה, בגלל שמה שהוא עשה לנו בעבר, אז לכן אחי לשנוא אותו יותר מכולם, כאילו מה עם כל הגויים? בואו נפתח את זה בכל מיני כיוונים, בסדר? קודם כל, לא בואו כך על מה להרוג אותו, בגלל מה שהוא עשינו, כשיצאנו מצרים פעם, שהוא נלחם בנו, אז לכן עכשיו לשנוא, לכן עכשיו לשנוא ולעתיד לבוא, חייבים להרוג אותו. לא בואו כך הסיפור הזה פה, לא, מה העניין פה? גם כאילו היחס בינו לבין השאר העמים, כאילו מה, השאר הגויים יותר טובים? מה ההבדל בינו לבין הגויים? כל הגויים רעים, כל הגויים עשו לנו הרבה צרות, לא יודע, הפלסטינים עשו לנו המון המון בעיות, נכון? גם סוריה וגם מצרים עשו לנו הרבה מלחמות, ואיראן שזה לגמרי לא עמלק, הם האיום הגדול היום על מדינת ישראל. הערבים בעזה הם לגמרי לא עמלק, נראה לפחות, ולא אלה בצפון, והם גם אויבים שלנו. מה הנקודה דווקא בעמלק, שזה אותו צריך למחות מתחת פני השמיים, ושאר הגויים תילחם איתם, אבל אין מצווה למחות אותם. מה הנקודה פה דווקא בעמלק? אני אפתח את זה בהרבה כיוונים. א', מה הנקודה של מה שהוא עשה לנו שיצאנו ממצרים? למה זה צריך לזכור, למה כדי רלוונטי מה שהוא עשה ביציאת מצרים. שתיים, מה היחס בינו לבין כל הגויים כולם, בסדר? כל הגויים כולם היו גם רשעים איומים, גרועים מאוד, שעשו לנו המון המון צורות במהלך ההיסטוריה. אז מה ההבדל בינו לבינם? שלוש, מה שנראה פה יוצא מהגדר הישראלי שלנו, נכון? השלוש דברים שמאפיינים את עם ישראל זה ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. אחד מהאפיון של זרע ישראל, שהם רחמנים. ביישנים, כלומר בעלי ענווה, גומלי חסדים רוצים להיטיב כל הזמן, זה ודאי, אבל המידה האמצעית שלנו זה רחמנים. אנחנו מרחמים. ובמחיית המלאק, זה מצווה שהיא ההפך הגמור, לכאורה, כמובן, מהרחמים. בוא נהיה ציורי, אתה רואה ילד בן שלוש, מתוק, חמוד, משחק בכדור, לוקח את המכונית שאחיו קנו לו, בלונדיני מתוק כזה, והמצווה שלך לשסף את הגרון ולהרוג אותו, ולהרוג את כל העמלקים מנער ועד זקן. ולא רק אפילו את הילד המתוק, העמלקי, שלא עשה לך כלום, אלא אפילו את הצון, נכון? הרי שאול איבד את המלוכה, לא רק את זה שהוא לא הרג את הגג המלך הרשע, הוא גם לא הרג את הצון. כלומר, לא רק הם, גם כל הנלווה להם, כל הקניינים שלהם, כל הרכוש שלהם, חייבים לחלות אותו. ואם לא חילית אותו, אז זה כזה רוע שהרכוש שלו, אם לא חילית, הרכוש שלהם, כלומר הצון שלהם, הרי שמואל מוכח את שאול על הצון שלא חילית, שזה גם בעיה. כלומר, לכאורה זה מצווה נראה שהיא מאוד אכזרית. לא רק לנצח אותם, לא רק להכריע אותם, לא רק, בוא נגיד, לגרש אותם, לא רק להרוג את אלה שנלחמו איתך, להרוג את כולם, גם את הנשים, ולא את הנשים, גם את הילדים, גם את התינוקות, את כולם צריך להרוג, לחלות לגמרי. זה משהו שקצת אנחנו לא מכירים, בצד הישראלי, הטוב, הרחמן שלנו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. שאנחנו לא מכירים בצד הרחמן שלנו, החינוך שלנו, רובו המוחלט, לגמרי לא בדבר הזה. נתראו כמה צהל צריך להילחם, וכמה בסדריים, כמה קונספציות צריכות להישבר, וכמה אנחנו צריכים להתחלף, עד שנגיע להבנה שבאמת החמאס זה האויב, ולא צריך למסור דלק לאויב, ולא חשמל, ולא מים, ולא אוכל, וזה משוגע לגמרי להביא אוכל לאויב שאתה נלחם איתו. ותראו כמה שלבים צריך לעבור עד שמגיעים להבנה הכל כך פשוטה הזאת. זה נובע מהטוב שלנו, נובע מהרחמים שלנו. אנחנו כל כך רחמנים שאנחנו לא מסוגלים להבין שיש אויב. נכון, זה מה שהיה בקיבוצים שם, שאלה שהיו בבתים שלהם אחרי זה באו ושחטו אותם. וזה לא מסתדר, לא מסתדר, כי כל כך אהבו אותם וכל כך רחמו עליהם. קיצור, המלך זה משהו נורא מוזר, שחורג, ואנחנו לא כך מבינים את זה. בעולם המתקדם הנאור של היום, אנחנו לגמרי לא שמה, בסדר? כמה שפחות מלחמות, כמה שיותר שלום, בטח לא להרוג, בטח לא להרוג את החפים מפשע, בטח לא את הילדים ואת התינוקות, התורה אמרה לחלט הכל. אבל מה זה לחלט? אני לא יודע מי זה המלאק, אז מה המצווה עכשיו? למה קוראים את הפרשת שבוע השבוע? כדי לסנוא. זה המלאק, כלומר, צריך לסנוא את המלאק, כלומר, עכשיו אנחנו לא יכולים להרוג את המלאק, אנחנו בכלל לא יודעים מי זה המלאק, אז איך תמחה אותו? 2000 שנה בכלל לא היה צבא, לא היה מדינה, איך תמחה את המלך? אי אפשר היה למחות, והיום אנחנו בכלל לא יודעים מי זה. אז מה עכשיו המצווה שלנו? לזכור את מה שהוא עשה, ולפצח את השנאה בלבבות, כדי שבבוא העת נוכל להרוג ולהשמיד אותו. כלומר, שהשנאה אל המלך תמשיך להיות, ואז נוכל להרוג אותו. עוד פעם, לא ברור, מצווה לסנוא, לפתח את השנאה, לגדל דורות של שנאה, כאילו מה קורה פה בדיוק? זה דברים שחורגים מהתורה. עוד פעם, בעולם של הפוסט של היום, אנחנו לגמרי לא שמה, בסדר? לאוהב את כולם, לכבד את כולם, להכיל את כולם, כל אחד והאמת שלו, כל אחד והנקודה שלו, ואנחנו נותנים מקום לכל אחד, ופה המצווה לא. לא נותנים למלאק שום מקום בעולם, והמצווה להרוג אותו לחלוטין, השאלה היא למה, בסדר? מה מונח פה? איך זה מתחבר לטבע הישראלי שלנו? לטבע האוהב שלנו, הטוב שלנו, עוד פעם, בישנים, רחמנים, גומלי חסדים, כל כך מתחבר לכל מה שאנחנו מכירים, בסדר? זה נראה לי בגדול מה שאמרנו, בסדר? עוד פעם, מה היו השאלות? למה להרוג את כולם? מי שלא עשה לך משהו רע, למה להרוג אותו? שתיים, מה אכפת לי ממה שיצאנו ממצרים, מההיסטוריה, מה היחס בינו לבין כל העמים כולם? כל העמים כולם היו גם רשעים, הערבים רשעים לגמרי, ועשו לנו המון המון צרות, למה דווקא המלאק, מה היחס בין המלאק לבין כל האומות? וגם מידת השנאה, לא כך ברורה פה, מה קורה? בסדר, טוב. תקשיבו, בואו טיפה נראה את הפרשה ממש בצורה זריזה, את הצווה, ממש זריז שנוכל להגיע לעיקר פה. טוב, בואו נקרא את 1-3 זריז, 1-5-6 זריז, ואני אקרא את העניין שלנו. בכל הבריאה כולה, אומר רבנו, פרשת שבוע תצווה, בסדר? שכנתי בתורה, בכל הבריאה כולה, בכל התורה כולה, יש אחת המדרגות. וכן עם ישראל מתגלה בשלישייה המקודשת. יציאת מצרים, מעמד הסיני ומתן תורה ושנת שנה בישראל. פרשתנו היא החלק השני של ועשו למקדש שכנתי בתוכם. בתוכם בכל המובדים, אמרנו שבוע שעבר, מה הקשר בין, אמרנו, ספר שמות מחולק לשלוש חלקים, נכון? באמת זה בזרזות, כי אמרנו שבוע שעבר בעריכות, זה שם מחולק שלושה חלקים, שחלק ראשון זה יציאת מצרים, עם ישראל נולד, עם ישראל מתהווה, אחרי יציאת מצרים הולכים למתן תורה, כי זה החוקים של הנשמה המופלאה שלנו, והחלק השלישי של הספר הוא נורא מוזר, עוסקים מתרומה עד סוף הספר, בשכינה, בכלי המשכן, בגדי כהן גדול, נורא מוזר, מה הקשר שאלנו? בין יציאת מצרים, בתחילת הפרש, כל האותות, המופתים, והגואל, והילודה, ומכות מצרים, ויציאת עם ישראל למשכן שמופיע בסוף הספר, והסברנו שהאידיאל והתכלית של כל יציאת מצרים וכל הופעת האומה זה השכינה. וביארנו שהאומה חיה את התורה, האומה זה הנושא, זה הנשמה, ואם אנחנו מתחברים אל חוקי החיים שלנו, אז התוצאה של הכל זה שכינה. השכינה, הקדוש ברוך הוא, שוכן בקרבנו, נמצא בנו, הוא קרוב אלינו ושוכן בקרבנו בתוך העולם הזה, בתוך החומר, וזה האידיאל של של הכל, וזה המהלך לספר שמות. כל המהלך והראשית וההתחלה של יצירת האומה בשביל התכלית. התכלית זה הקדושה, זה השכינה, זה ההערה האלוקית ששוכנת ותמונה בקרבנו. זה מתרומה עד סוף הספר, ולכן אמרנו בספר שמות, זה השלישייה, יציאת מצרים, מתן תורה ושכינה. והסברנו, והפרשת השבוע שלנו תצווה, זה הפרשה השנייה, אמרנו שיש את השיטה של הזוגיות, נכון? תמיד את הפרשות הולכות בדאבל, אז תרומה זה המהלך הראשון של המשכן והשכינה, תצווה זה הפרשה השנייה שעוסקת בשכינה. נראה לי מאוד, רבנו לא אומר את זה פה, נראה לי שרבנו מתכוון, כי הפרשה הראשונה עוסק בתרומה בבניית המשכן, נכון? בארון, בכלים, בארון, במנורה, בשולחן, במזבח, בכלי המשכן. בפרשה הזאת עוסקת, כמו שאמרתם מקודם, בבגדי כהן גדול. עוד פעם, האובייקט זה הכלים. הכלים הם משהו מאוד מאוד עליון, מאוד נשגב, מאוד עילאי. מה זה ארון, מה זה הקרובים, מה המידות שלהם, מה זה השולחן, מה זה המנורה, מה זה המזבח. אחרי זה הבגדי כהן גדול, כמה שהרבה יותר חודר אלינו, הרבה יותר נוגע בנו. נראה לי עוד פעם, אמרנו שיש את שתי הפרשיות, האובייקט והסובייקט. טוב, אחר השכנה מכלל ישראל, מה ניכנס לזה? ידלגו... חמש. השכינה היא מציאות אבסטרקטית ואבסולוטית, היא נשמת האומה. השכינה זה קדושה מאוד עליונה. ואמרנו בתוכם, בתוך הנשמה, אחרי זה מתקשרת למצווה מזה, עשו למקדש, שכנתי בתוכם. מתגבש בצורה מעשית, דיברנו שבוע שעבר, היה לכם הרבה שאלות על הופעה הנשמתית בתוך המעשה. שש. מתוך כל תרי"ג מצוות, אני מקווה שהצלחתי לשכנע משהו פה. מתוך כל תרי"ג מצוות. שש. שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך ולהכרית זרו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה. נעצור פה רגע. אומר רבנו, מובא בחז"ל שעם ישראל שמגיעים לארץ זה שלוש מצוות, וזה גם יהיה לעתיד לבוא. קודם כל, אחרי שנחזים בארץ כמובן, יהושע השופטים, זה להקים מלך. למה מלך? להקים אומה. אומה חייבת מלך, אומה חייבת שלטון. יש שלטון של ראש הממשלה. המלך זה משהו הרבה יותר גדול. שלב הבא, להחית ראש של המלך. המלך חייב ללחם עם המלך. כמו מלך המשיח, שאחרי שיש מלך המשיח, הוא נלחם בהמלך. ואחר כך, ולבנות להם בית הבחירה. כלומר, יש סדר מאוד מסודר. אי אפשר להקים בית מקדש, אי אפשר לעסוק בית המקדש, לפני ש... מחריטים את דרו של עמלק. עמלק זה כמו איזה חציצה במציאות, שעד שהוא לא נחרט, אין בית המקדש. אבל קודם צריך את המלך. או לענייננו צריך מלך המשיח. אז זה הסדר באחרית. מלך המשיח, ואז מלחמות בעמלק, ואחרי המלחמה בעמלק, כשמחריטים את עמלק, אז בית המקדש. כלומר, בית המקדש לא יכול להופיע, ולא יכול להתקיים, ולא יכולים להיפגש איתו, כל עוד עמלק נמצא איפשהו בעולם. אומר רבנו, קודם כל הקמת מלכות ישראל, קודם כל הייתי אומר כיבוש הארץ והתיישבות בארץ וסדר הבנייה החומרי הלאומי שלנו, כי בלי זה בכלל אין מה לדבר, אתה לא יכול להופף, לדבר על בית מקדש, לפני שיש מדינה, לפני שיש צבא, לפני שיש חיים רוחניים, קודם כל מלכות ישראל ומלך קדוש, הסדר השלם של האומה, אך ואחר כך מחיית המלך שמשלימה את עניין המלכות, כי למחות את המלך זה להשלים את הופעת עם ישראל בעולם, ולבסוף בניין בית המקדש. רואים כל מה שאמרנו אתמול בשבוע שעבר בשיעור, הוא אומר פסקה פה הפרטת שבוע, לאחר המצב הנורמלי, השלם, אחרי של בניין האומה במלכות, בחיוב יש מלכות, ובשלילה המלך, אז מה קורה? אז אפשר בכלל להגיע, מגיע לבית המקדש. ולהשארת השכינה בתוכם, בתוך העם הזה, היושב בארץ הזאת, בסדר? לפני זה, זה להקדים את המאוחר, וזה מיותר לגמרי, באופן הפשוט. באופן היותר חמור זה הורס. אז זה הפרשת שבוע מלמעלה. טוב, עכשיו ניכנס פה לעמלק. בואו נתחיל בצד המוסרי. איך אנחנו, עולם התורתנו מצווה אותנו, להרוג ולהחריט, זר אומה שלמה, מהמציאות, אפילו את הילדים, אפילו את הנשים, אפילו מי שלא עשה לך רע. אומר הרב, זה נמצא במאמרי הראיה, זה איגרת, נמצא באיגרות הראיה שהרא, שזה צונזר. זה לא נמצא, המאמר הזה הוא איגרת שהרב כתב אותה, ורבנו צנזר את זה ולא נמצא באיגרות, במאמרי הראיה הכניסו את זה. אם צנזרו, למה הכניסו את מאמרי הראיה, אני לא יודע, חשבו שזה כאן נבטים, אני לא יודע. זה נמצא בסוף מאמרי הראיה, וזה איגרת, בסדר? אומר הרב, הנבואה, הצופה ברוח אלוקים חיים לנשמת גוי ואדם, העידה על גזע עמלק, שניגודו לאור ישראל הוא ניגוד עצמי, שתרופה אין לו, כי אם מחות זכרו, כדי לאשר את הדרך של התולדה הישראלית, תולדה זה היסטוריה הישראלית, מאבן המכשול היותר גדול. זאת הנבואה בעצמה, היא הצופיה הליכות האדם אל עושר השלום ועדנת אהבה יותר בהירה. בואו נעצור פה רגע. בואו נתחיל מהסוף להתחלה. איך יכול להיות שיש ציווי להילחם ולהחריט את כל גזע עמלק? אומר הרב, זה לא שאנחנו רעים, אנחנו כל כך טובים. במילים אחרות, אם הנבואה והתורה היא מעידה, מה היא מעידה? היא מעידה שאנחנו שייכים אל הטוב, אל האור. והנבואה, בכוונה הרב מתחיל, הפסקה פה מתחילה בנבואה, משפט, בנבואה. במילים אחרות זה לא בשכל שלנו. על מנת להבין מה זה עמלק, אתה צריך נבואה. למה נבואה? כי הנבואה, ההבדל בין החוכמה לבין הנבואה הרבה, במובן הפשוט החוכמה רואה כאן ועכשיו. היא רואה גודל, היא רואה עומק. אבל היא רואה הווה. הנביא עניינו הוא מתנשא לרשמים אלוקיים שהופיעו בעתיד. והנבואה היא לא רק נמצאת פה, היא רואה קדימה, היא רואה עתיד, היא רואה מה עתיד להיות, והיא רואה את כל הטוב האדיר שעם ישראל עתיד להופיע באחרית הימים. העולם עתיד להשתלם ולהתעלות ולהתקן, והטוב האלוקי והאור האלוקי צריך להופיע בכל הבריאה כולה, בכל החיים כולם. פרשת שבוע שלנו זה השכינה. שכינה זה האור האלוקי, איך הוא שורה בקרבנו. בירושלים, בבית המקדש, ומפה הוא יוצא אורה ואמונה לכל האנושות כולה. וזה המנורה, תפקיד המנורה זה איך לוקחים את האור של בית המקדש ומוציאים אותו החוצה, איך מפיצים אותו כלפי חוץ. הנבואה רואה את כל הגודל ואת כל הגובה הרוחני ואת כל המדרגות העתידיות שעם ישראל עתיד לטפס אליהם, והיא רואה למרחקים הנבואה. במרחקים האלה היא יכולה להעיד שיש משהו שהוא כמו מחסום, שהוא לא נותן לנו להתקדם אל העתיד. וזה עמלק. עמלק, אומר הרב, זה כמו מסך שחור על החיים. זו הופעה של רוע שלא יחבטי, בוא נגיד לך מה הגדרות אחרי, בסדר? זה יתפתח בהמשך מלמעלה. עמלק זה כמו מסך, כמו חציצה על מציאות מסוימת, זה כאילו וילון שחור על המציאות שאי אפשר להתקדם איתה. כלומר, זה רוע כזה שכל עוד הוא נמצא בעולם, גם אם הוא לא יאמר שום דבר, גם אם הוא לא יעשה כלום, גם אם הוא נראה לך שהוא יחזור בתשובה, לא יעזור שום דבר. זה טבע רוחני, יצירתי, שורשי, במציאות שכל כולו רוע, כל כולו חושך, וכל עוד שהוא נמצא בעולם, העתיד לא יכול להופיע. כלומר, ראינו את זה עכשיו ברבנו, נכון? לעתיד לבוא. על פי חז"ל, אתה רוצה לחזור לבית המקדש, אתה רוצה לחזור לשכינה, אתה לא יכול, כל עוד מלך המשיח לא יחיד את עמלק. מה הקשר? מה אתה מתעסק איתנו? אתה מתעסק איתנו. אתם אומרים את זה, נכון? לא יצא עם הגויים. פחות זה הסיפור אמריקה, אירופה, זה לא העניין שלהם. זה עניין שלנו, ככל שאנחנו יותר בטוחים בעצמנו, חוזרים אל המקורות ואל התורה ואל המצוות ואל החיים הרוחניים ולאמת שלנו, ממילא הכל ייפתר. אנחנו לא באים לחנך את הגויים בשלב הזה, נכון? המלאכנו לא כלפי חוץ, המלאכנו בדרך כלל כלפי פנים. איך אנחנו בונים בקרבנו עוד תורה ועוד ישיבות ועוד חיים רוחניים. אבל יש משהו אחד שלא נותן לנו לזוז, וזה עמלק. גם אם הוא עכשיו יהיה, לא יודע מה, באים הרחוקים, אנחנו לא יודעים לך מזה עמלק. מסתובב בדור הקודם זה גרמניה, זה פשוט. לא צריך, לא מסובך מדי. ברור שבדור הקודם זה גרמניה. בדור שלנו, אנחנו לא יודעים מזה עמלק, באמת שלא יודעים. לא יודעים מזה. אבל אני יודע שכל מה שהוא נמצא בעולם, למרות שאני אין לי מושג מזה, ואין לי מושג מה הוא אומר ומה הוא עושה. וגם אם הוא לא אומר כלום, וגם אם הוא לא עושה כלום, מה שהוא כן אומר וכן עושה, והוא כן משפיע. אבל גם אם אני לא יודע מה ההשפעה שלו ולא יודע מה הוא אומר שלו, עצם זה שהוא נוכח בעולם, יש חושך בעולם. והחושך הזה לא נותן לנו לעלות לבית המקדש. לא נותן לנו לעלות לשכינה. נחבר את זה לפרשות שבוע, זה נורא נורא יפה. נכון? שהפרשות שבוע מוצאים שתי ספרים, אחד תצווה ואחד עמלק. שתי פרשיות. ותצווה מדבר, אמרנו, על הפרשה השנייה של השכינה, על ושכנתי בתוכם, על האור האלוקי, איך הוא שורה בקרבנו. אמרנו שבוע שעבר, הפרשות האלה לומדים עלינו, מי אנחנו, מה השאיפות שלנו, מה הגבהים שלנו, מה המושגים שלנו, מה המדינה שלנו. כל המדינה שלנו וכל תהליך התחייה וכל הגאולה, זה בשביל הפרשות האלה, בשביל השכינה, ועשו לי מגדל יחדי בתוכם, זה בעצם הטופ, זה התכלית, זה המסקנה, זה העיניים נשואות לבית המקדש. הפרשות האלה מלמדות אותנו, הן מפגישות אותנו, מה צי האידיאל שלנו, מה השאיפה הגדולה של האומה במדינה, זה השכינה, זה הפרשות האלה. אבל יש עוד משהו, שהוא מפריע לנו מאוד, וזה עמלק. זה חושך בעולם. הנבואה אומר הרב, למה זה נבואה? א', כי הנבואה רואה את העתיד, שתיים, הנבואה יודעת להסתכל הכי עמוק שיש. וזה לא בחוכמה, וזה לא בשכל. כלומר, אם אנחנו באים לברר למה מחריטים את זרעו של עמלק, אין איזה הסבר באופן הפשוט, רציונלי, ריאלי. אנחנו לא בריאלי, אנחנו לא בשכל. לכן הרב מתחיל, הנבואה. הנבואה הזאת אומרת רשמים אלוקיים רוחניים, הרבה מעבר להשגות הסטנדרטיות והריאליות שלנו. עוסקים בעתיד ועוסקים בעומקים הנוראים. והעומקים הנוראים האלה אומרים לנו שיש פה חושך נורא. והחושך הנורא לא נותן לך להתקדם לעתיד. לכן אין בית מקדש, אין שכינה, אין גבעים רוחניים, כל עוד נמצא בעולם, למרות שאתה בכלל לא מדבר איתו, אני אין לך מושג מי הוא. עצם הנוכחות שלו, זה נוכחות של רוע, שהיא לא נותנת לקדושה של בית המקדש להופיע. כן. ודאי שלא. כי אם היה יותר חזק, אז אי אפשר, אז אולי באמת היו מחריטים אותנו. הנה, השואה הנוראה. היה רוע, השתולל בעולם. עמלק זה רוע ענק שהשתולל וכבש ארצות, רוצה לכבות יבשות, והתחיל להשתלט ולתפוס תעודה על כל העולם כולו, וכמעט חילה אותנו. והטוב של האומה הצליח לשרוד. כי עדיין יש רע בעולם. יש רע. יש רע. גם גוף חזק, נכון, יש כדוריות לבנות. שיהיה נלחמות בחיידקים הרעים שבאים. עד הגוף חזק, בסדר שהגוף חזק, אבל אם יש חיידק במטבע בתוך הגוף, אז הגוף צריך לפלוט אותו. צריך להילחם בו. לא יהיה מתאימה?
שתהיה גאולה,
לא יהיה רוע? לא, אחרי ההחדש של המלאק יהיה טוב, ויהיה יותר טוב ויותר טוב כל הזמן. תהיה התעלות בטוב כל הזמן. אבל לא יהיה רוע. זה המלאק. המלאק זה החלטה של הרוע בעולם. מה? כן.
זה עם כלשהו או שזה
מציאות
שיש בעולם?
עם כלשהו. זה גם חשוב מאוד הדבר, זה גם וגם. חשוב מאוד הדבר הזה, לפעמים רוצים בצורה אינטליגנטית, לא נעים הסיפור הזה, עד יש תפיסה בעולם רע, יש אידיאולוגיות רעות, יש תרבויות לא טובות, ודאי שזה נכון, אבל בסוף זה אנשים, זה אומה, וזה מציאות שצריך להחריט אותה. מלך המשיח עתיד להילחם זרוע של המלאק. בסדר? היה. היום אני לא יודע מה. לא יודע. מי זה המלאק היום אני לא יודע. אני אומר, מן הסתם, בדור הקודם, מי שרצה עם כל האנרגיות להכריז את עם ישראל, מי שעשה לו שום דבר, זה גרמניה, כן. לא אני אומר, כולם אומרים את זה, כן? זה לא צריך להיות גרון גרזה בין גרמניה, וימח שמו היה זה. אבל בתוך זה, מה התנועות ומה המהלכים, זה לא הגויים וזה לא הערבים וזה לא החמאס, בסדר? זה לא הם, זה משהו אחר. אנחנו לא יודעים אפילו מי הם. יכול להיות שהם רוצים כאילו לעזור לנו, לא יודע, יכול להיות הרבה דברים. זה מציאות של רוע נוכחת בעולם. והנבואה, למה אותם? למה את הנבואה? כי זה לא בשכל. זה בעומקים רוחניים שורשיים כאלה שיודעים שיש פה מציאות של רוע שאיפשר לסדר אותו בעולם. זה לא בשכל. כן. טוב, אז זה כל החיים באופן כזה. למה העולם נברא חסר ואנחנו צריכים לתקן אותו? אז אני מניח שאנחנו מוכרים אותו באופן הפשוט, אנחנו יותר מבררים מי זה אנחנו ומה הוא צריך להופיע במציאות. כשאני נלחם בו, אז זה מברר לי מי אני יותר טוב. מבררים כמה אנחנו קדושים וככה אנחנו עליונים, רוצים בית מקדש, רוצים נבואה, אבל עדיין הוא נמצא פה. אי אפשר להסתדר איתו, זה לא הולך. צריך להחיד את הרוע. בסדר? אבל אני רוצה להגיע לנקודה העיקרית, רק שנייה דקה, לנקודה העיקרית. אנחנו לא רוצים להרוג את המלאק באופן של הרע. בואו נהפוך את כל הדמגוגיה, אני חושב על זה, אבל בואו נהפוך את זה, בסדר? בואו נהפוך את כל מה שאמרנו לכם למקום אחר לגמרי. אנחנו לא רוצים את הרוע הזה. אנחנו רוצים את הצור. זה העיקר. עם ישראל רוצה להטיב לעולם ולאשר את העולם. עם ישראל, הנה פרשת שבוע, רוצה להוריד תורה לעולם. מוריד גודל, מוריד רוממות, מוריד קדושה. עם ישראל מופיע שכינה בעולם, הוא מופיע קדושה בעולם, הוא מופיע את הטוב האלוקי בצורה הכי שלמה שאפשר. והטוב הזה חייב בדרך גם להחיד את הרע. זה לא שרוצים את הרע, חס וחלילה, או להילחם ברע. לא להתעסק הרבה עם הרע. עסקים עם הטוב, עם האור, עם הקודש. אבל הקודש הזה הוא קודש חסום. למה הוא חסום? כי יש רוע בעולם. אז בואו נעבור לכם את כל הקערה על פיה. אנחנו כל כך רוצים להטיב לעולם ולהאיר לעולם ולהופיע קדושה וחיים רוחניים ושכינה ורוצים לרומם את העולם למדרגות הכי עליונות שלו לבית המקדש שזה אנחנו נהיה קדושים ואחרי זה המנורה תפציע אור ותפיץ אור לכל האנושות כולה ולתקן את כל עולם מחוץ שדי וכל זה המלאק מפריע לנו. אז אני לא רוצה להילחם ברע, אני רוצה את עומק הטוב, אבל עומק הטוב מחיים את המלחמה עם הרע. בסדר, זה בדיוק ההפך. אם אתה רואה סתם את המלאק ואת המלחמה איתו, אז זה כאילו חינוך לרצח, חינוך לשנאה, זה סדיסטיות, לא יודע מה, זה דברים מוזרים מאוד, זה לא בדיוק להפך. אנחנו רוצים את עומק הטוב, אבל עומק הטוב הזה הוא לא פשרני. זו נקודה מאוד חשובה. את יכולת לתפוס את התורה בתור משהו פשרני כזה, נחמד כזה, נעים כזה, כן, מקבלים את כולם, נותנים מקום לכולם, רוצים לתקן את כולם ולרומם את כולם ולהעיר את כולם, הכל נכון. התורה היא טוב כל כך היום שמרומם את כולם. אבל יש כאלה שאי אפשר לרומם אותם. אין להם תקנה. הם שורש הרע, ושורש הרע הזה לא יכול להישאר בעולם. וכל עוד הוא נשאר בעולם, אז מה אתה מונע? אתה מונע בטוב להופיע. עוד פעם, זה נראה כאילו אתה לא הורג את העמלקי האחרון, אתה מרחם, בדיוק להפך, אתה אכזר. בואו נעבור דברים ההפך, בסדר? הטוב האלוקי לא יכול להופיע שיש עמלק. אז אם אתה לא מכריע את עמלק עד הסוף, והורגת אפילו את הילד הקטן הזה, אז אתה בעצם מתחזר על כל המציאות כולה. בסדר? הכל מתהפך. נראה שמי שלא הוריד את המלכי האחרון, הוא רחמן, הוא לא מסוגל, הוא מלא ברחמים. הוא לא יכול להרוג את המלכי האחרון, בדיוק להפך. אם אתה לא הורג אותו, אתה בעצם מונע מכל הטוב האלוקי להופיע בעולם, מבית המקדש. אז הנבואה, מי יודע את זה? בסדר, אנחנו לא מבינים את זה. זה מוזר לנו. זה נבואה. הנבואה יודעת את הטוב, ויודעת את האור, ויודעת את הקדושה האדירה. והקדושה האדירה הזאת, היא לא יכולה להופיע קודש המלכי אחד בעולם. כי הוא חוצץ בעד הטוב האלוקי הזה להופיע. ולכן, עומק הטוב הוא להרוג את הרע. עוד פעם, זה לא להרוג, זה לצאת מעומק הטוב. נגדיר את זה ככה? נגדיר. עומק ההטבה הישראלית, עומק ההטבה, עומק השכינה, עומק הקדושה שאנחנו רוצים להפיץ בעולם, מחייבת לשנוא את הרע ולהרוג אותו. מי שלא שונא את הרע, לא, אחר מה אני אעשה כיוון הפוך. אם קשה לך לשנוא את הרע, מה זה בעצם אומר? המשיך אותי הלאה. אתה לא באמת אוהב את הטוב. אם קשה לך לשנוא את הרע באמת, אתה לא באמת אוהב את הטוב. כי לאהוב את הטוב, זה חייב לשנוא את הרע. זה כמו עוד פעם, משל פשוט, אם אחד מראים לך חיידקים אכזריים על הגוף שלך ואתה אומר, לא, לא, לא רוצה, לא רוצה מלחמה, תן להם מקום, מה זה הדבר הזה? כדי לראות למנחה, ואת לא נלחם, החיידקים הרעים, אם לא נלחמים איתם, אז בסוף יש דבר רע שמקנן בגוף שלך, נכון? יש דברים רעים במציאות, שליליים במציאות, נוראים במציאות, שחייבים להחריד אתם. עוד פעם, עומק אהבת הטוב, עומק הישראליות שלנו, להשפיע טוב וגודל וקדושה ושכינה במציאות, להופיע בית מקדש, שזה שיא השלמות שלנו, שזה הפרשת שבוע שלנו, שזה ה-DNA שלנו, שזה השאיפה של המדינה שלנו, של כל מהלך הגאולה. העיניים נשואות לבית המקדש, העיניים, כן? אז רק אם העיניים נשואות לבית המקדש, ממילא זה מחייב לשנוא את הרע, להרוג את המלאק. ואם אתה לא קשה לך להרוג את המלאק, זה אומר שחסר לך בעומק אהבת הטוב. אתה מתאכזר על הטוב האלוקי המציאות. מי יודע את זה? זה הנבואה. היא יודעת מה עתיד, והיא רואה את העומק מה שקורה פה עכשיו. בסדר? אבל נראה את זה, כן.
רע לא ניגר על ידי הרבה הרבה אנשים מקופים
באיזשהו אופן, מעולה. אז הנבואה אומרת לך שיש רוע בעולם שהטוב לא יעזור לו. בדרך כלל נכון, בדרך כלל מתקנים, מרוממים, מעלים. הנה את כל העמים, אין מקווה דווקא להרוב. שכל העמים יישארו, חס וחלילה. ואם יש אסון וחול, אז אנחנו כמה צריכים להצטער? לא, תמיד אל תדעי להצטער, יש שיטפונות, אסונות, לא יודע מה. כן, צריך לחוב. אם שואלים יופי שימותו, לא, למה שימותו? מה פתאום? אם יש מלחמה בעולם, גם לנו לא טוב עם זה. על העמים לא דיברנו, על אנושות לא דיברנו, על השש וחצי, לא יודע כמה זה, על המיליארדים לא דיברנו. אבל על כולם לא דיברנו, על המלאק, הנהגה אחרת. זה רוע במציאות שלא יכול להישאר. וכל עוד הוא נשאר, אז הטוב האלוקי לא יכול להופיע בשלמותו. השכינה לא יכולה להופיע, בית המקדש לא יכולה להופיע. הפרשה לא יכולה להופיע, תצווה, כל עוד יש המלאק בעולם. בסדר, רק בחסידות, רב צדוק, ומדברים כולם, שבקיבלנו יש יצר הרע וכו' וכו'. בסוף המלאק זה שורש הרע, כן. זה גם יצר הרע. אבל פה זה מתגלה בצורה של אומה, של אנשים. בואו נגדיר את הסוגריים, הקודש גם יודע להילחם. הקודש, מחווים שהקודש הוא טוב, הוא נחמד, הוא נעים, נכון? יש מצבים של הקודש שהוא נוקב, והוא חותך, והוא יודע גם לשנוא. גם השנאה היא בקודש. עוד פעם, בדרך כלל, כמעט תמיד, לא. כמעט תמיד, המהלך זה אהבה ורוממות וגודל ותיקון. יש מקרים חריגים בקודש, שגם הקודש יודע לשנוא. והקודש מחייב להרוג. מה זה הקודש? הטוב האלוקי מחייב לשנוא. כי הוא טוב. אם אתה לא שונא, אתה לא באמת אוהב את הטוב. כן. אני מניח שילחמו איתם, ידעו יותר טוב מה קורה. אני אגיד לך מה, הכל נורא עלום עכשיו. אנחנו יודעים שיש איזה שורש רוחני במציאות שהוא רע מאוד ושלילי מאוד. אבל לדעת להתפגש איתו עכשיו אנחנו לא... אנחנו עכשיו לומדים על זה, מבררים את זה, מעמיקים לנו את זה במושגים שלנו. בסוף אנחנו לא שם, כי אנחנו לא... מלך המשיח עוד לא הגיע. כן, בלב ילדים שיש שורש של רע במציאות, שבלבבות שלנו צריך לזכור, בשכל ובלב, בהרגשה, שיש הופעה של רוע בעולם שחייבים לשנוא אותו. כן, זה המלך. אבל לתגם בצורה מעשית, לדעת שיש שורש של רוע במציאות, שכל עוד הוא קיים אנחנו חסרים מאוד. ושבונים את החינוך הזה, שהטוב האלו, אותם, זה לא מהרע, זה מהטוב. עושים להבדל הזה, בסדר? יוצאים מהטוב אל הרע, לא מהרע אל הטוב. כל כך שייכים אל הטוב, ויש איזה רוע כזה במציאות שאי אפשר להישאר איתו עדיין. וזה צריך להשריש בלבבות בפרשת זכור. כן. כן, שאול המלך היה לו חסר משהו במבט השלם הזה. או שאול המלך, בוא נגדיר את זה ככה, חשב שגם משה אותם אפשר לתקן. ואז שמואל אומר לו, אתה לא הקשבת לנבואה. מה הנבואה אמרה? אני הנביא. ומה הנביא אמר לך? הנביא אמר לך להחיץ למלק. אני אומר לך להחיץ למלק, אתה לא יכול להשאיר אותו. שאול המלך עצה אולי גם לתקן אותם, גם לרומם אותם, גם להעלות אותם. שמואל אמר לו, לא הקשבת לקדוש ברוך הוא, לא הקשבת לנבואה. הנבואה אומרת שאי אפשר, ולכן אין לך מקום. אתה לא יכול להמשיך. איבדת את כל המהלך של הטוב איך שהוא מופיע במציאות. בסדר? בפנים, בוא נראה. עוד פעם, תראו בפנים, זה יעזור לראות את זה בפנים. הנבואה, הצופה, צופים זה נביאים, נכון? רואה למרחוק. ברוח אלוקים חיים ונשמת גוי ואדם. העיד הגד העמלק, שניגודו לאור ישראל הוא ניגוד עצמי. מה זה עצמי? זה עומק התומעה, עומק הרוע, עומק הרשע, שתרופה אין לו לעמלק, וזה נדיר. לרוב יש תרופה, כי אם מחות זכרו, למה למחות זכרו? הרם מסביר, תראו בפנים, כדי ליישר את הדרך של התולדה הישראלית של ההיסטוריה, מאבן המכשול היותר גדול, אומר הרב, אם אנחנו מחריטים את המלך, אנחנו מיישרים את הדרך. האבן הכי גדולה במציאות זזה הצידה. זאת הנבואה בעצמה שאמרה להחריט את המלך, מה היא אומרת? היא הצופיה הליכות האדם אל עושר השלום ועדנת אהבה יותר בהירה. עומק הנבואה שאמרה להחיל את המלך, היא אומרת כמה אהבה וכמה טוב וכמה אור. אותה תורה, איך יכול להיות? כן. אותה תורה אומרת לאהוב, ויש מדרגות רוחניות מופלאות, חייבים בדרך להחיל את המלך. כשווה יום, והאנושיות לא תמצא לכל צורך בשום משמעת של שנאה, יבוא לעתיד לבוקד מה שלא צריך שנאה. בטוחים אנו שאז זכר המלך כבר קלה ואינו. לעתיד לבוא שהעולם משתלם והתקדם והתעלה וכבר לא נשנא, מה נבין אומר הרב? כבר אין המלך. יש מצב שהכל יהיה בטוב גם בלי השנאה הזאת. אבל המלך כבר לא יהיה בעולם. אז עוד הפעם, יש לנו מצווה בקודש לשנוא את הרע. בסדר? כן. לכן בית המקדש עדיין לא היה שלם עד הסוף. נכון, לכן הוא נחרב. בוא נגדיר את זה ככה. היה לנו במהלך ההיסטוריה, מתי המלך מופיע? ביציאת מצרים מופיע המלך, נכון? לפני מתן תורה מופיע המלך. לפני הכניסה לארץ, יהושע נלחם והמלך, נכון? דוד המלך לפני בית המקדש נלחם והמלך. ובפורים, לפני הדור קיבלו את התורה מחדש, עוד הפעם המלך. ולעתיד לבוא, לפני בית המקדש, המלך, עוד הפעם. יצאנו כל פעם שמחיתים את זרו של המרו עם כל המקרים האלה, כל פעם לפני שיש עליית מדרגה של האומה הישראלית, שהאומה צומחת ועולה ומתפתחת, לפני זה יש החלטה של המלך. עוד פעם, לפני מתן תורה, זרו של המלך. זה לא שסתם המלך הגיע, בכוונה המלך הגיע לפני תורה. כל פעם שעם ישראל, שהטוב האלוקי, שהטוב הישראלי הולך לעלות קומה, מתנגד לו המלך. כי הוא מזהה באינטואיציה שלו שיש פה קומת חיים חדשה שאמורה להופיע, הוא מנסה לעצור ולעכב אותה. יש לו אינטואיציה, יש לו חיישנים רוחניים, עמוקים, אינטואיטיביים כאלה, העם ישראל עמוד להופיע בשורה חדשה וקומה חדשה, בוא נתנגד לו. עוד פעם, לפני קבלת התורה, המלך מופיע. שעם ישראל, לפני שהוא נכנס לארץ, אם אני לא צריך שם יהושע, יש המלאק, לפני הכניסה לארץ. אחרי זה, דוד המלך, שאול, שאמור להילחם בעמלק, ואחרי זה דוד, לפני בית המקדש, יש מלחמה בעמלק. ועוד הפעם, לפני שיש קבלת התורה מחדש, הדור קיבלוה בפורים, עוד הפעם מחייה של עמלק, וגם לעתיד לבוא בית המקדש השלישי, קודם מחייה של עמלק. אז זה בשלבים, זה מדרגות, את צודקת. יש מדרגות בזה, זה עוד לא מושלם. לעתיד לבוא זה המושלם, מלך המשך מגדור של עמלק, ואז מדבר מקדש. אבל עד אז, זה מדרגות. זה מינונים של החרצת הרוע במציאות וצמיחת קומה. להפך, סליחה. קודם אמור להופיע קומה חדשה, והמלך מנסה לפני זה לעכב אותה. בסדר? טיפה נפתח לכם את התורה. מה קורה בפרשת שבוע שנקרא, לא פרשת בפרשת זכור? מה המלך עשה לנו מציאת שעשינו ממצרים? מה אכפת לי מה היה אז? הכוונה שם לומדים, אומר הרב, על התנגדות עצמית, אופיית, של עמלק לעם ישראל. עמלק שונא את ישראל כי הוא שונא את הישראליות שלנו. הוא שונא את הקדושה שלנו. הוא לא יכול להישאר עם הרוע שלו, עם עם ישראל. יש פה משהו עכשיו. על השבעת העממים. אני מצליח להגיע לשם. טוב, בואו תגעו חבר, יש לנו נעלף לפסקה הבאה, כי נספיק לפסקה הבאה בשורה טובה, עדיף לי. אז אחרי שדיברנו על השנאה ועל האהבה ולמה אנחנו ככה נלחמים בעמלק, תלכי ללמוד על עמלק בצורה יותר שורשית, בסדר? אז הרב אומר את זה בשמונה קבצים, נצפיק לו פסקה אחת. אם נציג נגיע מה אסתר עשתה במגילה. עמלק, אומר הרב, רואות פה, ראש נ"א, עמלק מחזיק בהטבע, בעיקר בעבור אהבתו להרע שנמצא גבול בשמרי הטבע, והוא קשור בו עמלק, ואינו יכול לסבול ניסים בעולם, ולא שינוי טבע במוסר האדם. ולעומת זה ישראל יצר השם להבקיע את חומת הטבע, ומציאות הניסים עשו חלונות בהטבע, באופן שאיננו סותם בפני האור האלוהי. נעצור פה רגע לאט לאט. אומר הרב, עמלק מחזיק בהטבע. נצטרך לברר מה השורשים של עמלק, בסדר? מה הרוע, מה השורש של הרוע שמונח בעמלק? אומר הרב, עמלק אוהב את העולם, לכאורה, תכף נראה למה זה לכאורה, מאוד כמו שהוא. הטבע הוא מאוד חזק, הוא מאוד עוצמתי, נכון? כל בוקר בטוח תזרח השמש, כל ערב בטוח היא תשקע. יש גאות בשפל, הים הולך והים חוזר אחורה, יש קיץ ויש חורף, זה בטוח קורה. אין כמעט, לא כמעט, כן, אין שינויים בדבר. המים יורדים מלמעלה למטה, יש חוק המשיכה. הטבע הוא מאוד חזק, הוא מאוד ודאי, הוא מאוד איתן. העוצמות הוודאיות של הטבע הן הכי חזקות שיש. הירח תמיד בתחילת החודש חסר, תמיד באמצע החודש הוא מלא, תמיד הדברים האלה קורים. השמש אף פעם לא נופלת מהשמיים, והיא תמיד מהירה לנו, וכו' וכו' וכו'. עוצמות החוקיות של הטבע הם חזקים מאוד. מה חסר בטבע כמו שהוא? נדבר על הטבע כמו שהוא, בסדר? הטבע כמו שהוא, מה חסר בו? מוסר, קדושה, בחירה, התעלות. הטבע זה חומר מאוד ודאי, מאוד חזק, אבל כמו שהוא, הוא מאוד קטן. הוא מאוד רדוד, הוא מאוד בוסרי, הוא מאוד התחלתי, הוא מאוד פרימיטיבי. הטבע לא אומר לי מוסר, הוא לא אומר לי קדושה, הוא לא אומר לי יראת שמיים, הוא לא אומר לי קרבת אלוקים, הוא לא אומר לי התעלות. הטבע, בוא נגדיר, הוא סטטי. מה זה אומר סטטי? זה אומר שאין בו שינוי. כל הזמן אותו דבר. וגם השינויים בעונות השנה זה שינויים שאני יודע אותם, זה עדיין סטטי, בסדר? אין הפתעות בטבע, בוא נגדיר. אין הפתעות בטבע. הטבע, העולם הזה בהשקפה החילונית, הוא מאוד סטטי, הוא מאוד קופה. המציאות היא מאוד קפואה במבט הפשוט. עמלק, אומר הרב, אוהב את הטבע לכאורה, כמו שהוא. בלי שינוי, הטבע החומרי כמו שהוא. ממילא אומר האדם, הרב, נקנך מהטבע אל האדם. האדם כמו שהוא, עם החומר שלו, עם היצרים, עם התאוות, עם הזוהמה, עם השנאה, עם המידות הקטנות, עם הפרטיות שלו. האדם כמו שהוא, בשפלות שלו, צריך להישאר אותו הדבר. כמו הטבע שהוא חי חיים, חוקיות עולם הזאת, מאוד חזקה, מאוד ודאית החוקיות של הטבע, ככה אומר המלאק, התפיסה של המלאק, תשאיר את האדם כמו שהוא. תן לאדם לחיות על פי התפיסות המאוד ברבריות שלו, המאוד קטנות שלו. הוא רוצה לרצוח, תן לו לרצוח. הוא רוצה לגנוב, תן לו לגנוב. הוא רוצה לעשות מה שהוא רוצה, הוא רוצה, הוא רוצה, הוא רוצה. הם לא יודע מה, לחיות חיי להטב. תן לו איך שהוא רוצה. כל אדם כמו שהוא, תן לו כמו שהוא. אין שינוי, אין התעלות, אין קדושה, אין גודל. המציאות כמו שהיא, כמו הטבע, ככה אדם. אין מוסר, אין צדק, אין אפילו דברים בסיסיים של עדינות, מצפון, גודל, רוממות, כבר לא מדבר על קדושה, על תורה, על יראת שמיים. זה המלאק. המלאק, העולם החומרי, כמו שהוא, משוואה, אותו דבר גם האדם, כמו שהוא, בלי שינוי. אין התעלות. ישראל זה בדיוק להפך. זה ההפך המוחלט. ישראל אומר הרב, אני מאוד אוהב את הביטוי הספרותי של הרב פה, חלונות בטבע. מה זה אומר חלונות בטבע, אומר הרב? זה ביטוי אדיר של הרב פה. הרב הוא גם מאוד ספרותי. חלונות בטבע הכוונה היא, כספרותי כוונה ספרות של קודש. כוונה היא, אומר הרב, חלונות בטבע הכוונה היא שיש טבע ויש עולם ויש חומר, והחומר הוא ודאי, הוא חזק מאוד. אבל ישראל שייכים לעולם הנס. עולם הנס, זאת אומרת, יש עולם עליון, ויש השגחה אלוקית, והטבע הוא הופעה, הוא הופעה חשובה, אבל הטבע הוא עיוור. הטבע הוא מאוד ילדותי, הטבע לא רואה כלום, הטבע לא מתפתח, לא גודל, לא צמח, לא מתעלה, הטבע הוא עיוור. אומר הרב, עם ישראל שייכים לעולם הנס. מה זה אומר עולם הנס? לעולם העליון, לעולם שפורץ את הטבע. אומר הרב, עם ישראל עושה חלונות בטבע. מה הכוונה? את אותו טבע, אותו חומר, אותם חוקים, אפשר להרים אותם, לתקן אותם, לרומם אותם, להעלות אותם. בוא נגדיר, על פי ההשקפה המלכית, העולם הזה הוא עולם סטטי, הוא עולם כפור. אין שינוי בעולם ובאדם. עולם ואדם היינו אף. טבע ואדם זה היינו אף. עם ישראל בדיוק להפך. העולם הוא דינמי. מה זה אומר דינמי? משתנה, מתפתח, מתעלה, מתקדש, מתעלה. יש מוסר לעולם, ויש תורה בעולם, ויש חוקים בעולם, ויש אמת בעולם, ויש גודל וגובה רוחני. והאדם, כל עניינו זה להשתנות ולהתעלות, וכל עניין האדם זה השינוי שלו והגובה הרוחני שלו וקרבת אלוקים שיש בו. ממילא לא רק האדם, אלא גם העולם, גם אותו טבע שהוא נראה עיוור ונראה גס ונראה שאין בו בכלל שום קדושה, מטרתנו ליצור קדושה בתוך הטבע. אז הניגוד, היחס בין ישראל לבין המלאק, הוא ניגוד עצמי, הוא תאום שאי אפשר לגשר עליה. המלאק זה רק חומר. בוא נגדיר, מה זה המלאק? שיא החומר, שיא הטבע, עם סתימה מוחלטת, אין חלונות. אמרנו בהתחלה, מסך בעד כל הקדושה, בעד כל התורה, בעד כל העולם הרוחני, בטח בעד השכינה. אין דבר כזה. העולם הזה כמו שהוא, הכי חזק שאפשר. ממילא אדם. אמרתי עולם, אמרתי אדם. עם ישראל זה בדיוק להפך. עם ישראל, כל ענייננו זה קבלה מלמעלה למטה. כל ענייננו זה השינוי, זה ההתעלות, זה היחס לאינסוף ברוך הוא. איך האדם מתפתח, איך האדם גודל, תורה, מצוות, ערכים, אידיאלים, איך בונים את הגודל האלוקי בחיים שלנו. איך הטבע הזה הוא טבע מאוד מאוד קטן, הוא מאוד בוסרי, הוא מאוד חומרי, הוא מאוד מאוד שפל. הוא ודאי, אבל הטבע הוא עיוור. ענייננו לקחת את העולם ולהרים אותו. להרים אותו זה עם ישראל. איך לוקחים את העולם ומרוממים אותו. אגב, סוגרן, זה נורא פשוט גם בעולם הטבע. אתה לא אוכל חיטה, אף אחד לא אוכל חיטה. חיטה זה בריאה אלוקית, נכון? אתה לוקח את החיטה, אתה מאבד אותה בהמון המון שלבים עד שתוכל לאכול אותה. להגיד שהעולם הזה זה עולם מושלם כמו שהוא, זה מצחיק. גם בעולם החומרי זה לא עובד ככה. כל עולם החומרי אתה לוקח, מפתח אותו. אותו הדבר והרבה מעבר בעולם הרוחני. בסדר? רבו נראה את זה בפנים. אומר הרב, המלאק מחזיק בהטבע. תראו בשביל זה עזור, בסדר? המלאק מחזיק בהטבע, בעיקר בעבור אהבתו להרע שנמצא גבול בשמרי הטבע. כי הטבע כמו שהוא, הוא יכול להיות מאוד רע. הנה, כמו שקין רוצח את הבל, אין בעיה לרצוח. יש נטיות רעות באדם שלא צריך לאבד אותם, לא צריך לשנות אותם. והוא קשור בו ואינו יכול לסבול המלאק ניסים בעולם. כי מה זה נס? זה מה שהטבע, זה רק הסוף. יש משהו הרבה יותר גדול מהטבע. יש אמונה ויש השגחה אלוקית, יש מהלכים גדולים מזה. ולא שינוי טבע במוסר האדם. העולם כמו שהוא, החומר כמו שהוא. הטבע והאדם. שלב הבא, לעומת זה ישראל. יצר השם, מה לעשות? להבקיע את חומת הטבע. ומציאות הניסים עשו חלונות בהטבע באופן שאיננו סותם בפני האור האלוהי. הניסים עניינם, אומר הרב, לפתוח חלונות לעולם. להראות לעולם, להראות לעולם הטבע, יש משהו הרבה יותר גדול מהטבע כמו שאנחנו רואים אותו עכשיו. יש טוב אלוקי, יש אור אלוקי, שהנס אומר לך, הטבע הוא לא כל כך יציב, הוא לא כל כך חזק, יש משהו מעבר לטבע. יש משהו מעבר לטבע, מה מעבר לטבע? המוסר, התורה, יראת שמיים, אולי בסוגריים, זה מה שראינו עכשיו, הפרשות של הקדמות שראינו. לפני שיש תורה, חייבים קודם כל, אמרנו, לשבור את הטבע. כי התורה לא יכולה להופיע בטבע כמו שהוא. חייבים לבנות הכרה ותודעה ברוח האנושית שהטבע הוא לא חזות הכל, והחוקיות של הטבע יכולים להשתנות, ואז הטבע יכול לקבל משהו גדול ממנו, מוסר וכו' וכו'. ונמצא, אומר הרב, שאחר שכבר נעשו הניסים בעולם, בהריסת הטבע כבר נתמתק הטבע בעצמו, באדם ובעולם. אומר הרב, אחרי שיש את הנס, חוזרים אל הטבע. אנחנו מאוד אוהבים את הטבע, אנחנו מאוד אוהבים את החיים ואת העולם, אבל זה חיים אחרים לגמרי. המלך מאוהב בטבע כמו שהוא, עם כל הרוע שבו. וכל השפלות שבו, הוא מאוהב באדם כמו שהוא. יש לך נטיות מסוימות? תלך איתם. אל תשתנה, אל תכבול את עצמך, תלך עם כל מה שאתה חושב באותו רגע. זה כזה רדוד, זה כזה שטחי, זה כזה בלי עמל, בלי עבודה, בלי שינוי. כמו שאתה עם כל הרוע שבך, תמשיך איתו. המלאק מאוהב ברוע כמו שהוא, בחיים כמו שהם. ענייננו כל הזמן, זה לשנות ולהופיע את החלונות שבטבע. אתם ניסים בטבע, ואז חוזרים אל הטבע, וחוזרים אל האדם. וזה אדם אחר לגמרי, זה חיים אחרים לגמרי. קיצור, המלאק לא יכול לסבול. הניגוד בין המלאק לבין ישראל, זה ניגוד עצמי. ניגוד אופי, ניגוד טבעי. מעצם היצירה, מעצם ההולדה. מי אומר את זה? הנבואה אומרת את זה. זה לא בשכל, זה עומק התורה. שאלות? מה זה? הם עלולים לתפוס את זה ככה. ברור שהחומר בארץ הוא קודש קודשים, והאבנים, והאפר. צריך לראות מה מונח בהם, איזה גודל מונח בהם. מה זה שער האומות? חבר אני טיפלתי למגילה, בזוזות. מה קורה עם שער האומות? איפה שער האומות ביחס לעמלק? האומות גם חומר. התשובה היא כזאת. שער האומות הם חומר כזה שאפשר לתקן אותם, ואפשר להעלות אותם, ואפשר המלאק הוא חומר כזה, הוא כזה רוע במציאות, שהוא מאוהב בכל הטבע כמו שהוא, והוא לא יכול להשתנות, הוא לא יכול להתפתח. הוא רוע כזה שהוא נמצא והוא נאחד חזק, ועד שלא מחריטים אותו, אי אפשר לתקן, אי אפשר לרומם, אי אפשר להעלות עד הסוף. אפשר, בשלבים. שאר האומות הם מחוברים לעמלק, אבל אפשר לתקן אותם. ולכן את שאר האומות אין מצווה להחריד. כלומר, רשום ראשית גויים עמלק. על מי עוד נאמר ראשית? ראשית ישראל תבואתו. עוד פעם, נאמר ראשית גויים עמלק, ונאמר ראשית ישראל תבואתו. יש שתי ראשית בעולם. יש ראשית של הקדושה, זה ישראל, ויש ראשית של הטומאה. זה המלאק, שתי עברי מתרס. איפה הגויים? הגויים הם באמצע. הם לא פה ולא פה. ברור שהם הרבה יותר נוטים בשלב הזה להמלאק. אבל אפשר להעביר אותם מהראשית גויים המלאק, שלא אין תקנה, אל התורה ולמצוות ולעולם האמוני. יש תיקון לעמים. העמים יכולים להתפתח ולהשתנות ולעבור מהפך. המלאק לא יכול להיות. המלאק זה אמן. ואמן אומר את הגמרא, מה זה אמן? איפה הוא עמוד בתורה? אמין העץ הזה. המן זה המלאק, המן זה הנחש. המין העץ הזה, נכון? עוד הפעם, שורש הרע במציאות זה הנחש, שהוא מתגלה באמן, המין העץ הזה, שהוא מאוהב בטבע, הוא מאוהב בחומר, הוא מאוהב ברע, כמו שהוא, אין לו תיקון. הוא ראשית גויים, הוא השורש לכל הגויים, בדרך כלל גויים איתו. לעתיד לבוא, את הגויים אפשר לתקן. אפשר לרומם אותם, את המלאק אפשר לרומם. עוד הפעם, כי המלאק זה ניגוד עצמי. בשתי מילים, זה עולם מה? רוצה מלוקים. אבל אי אפשר לבטא אותו בחיים, צריך להשמיד אותו. אי אפשר לבטא אותו. תעזרו לי אחר בזרזות רבה, מה אסתר עושה במגילה? מה היא עושה? היא חושבת, היא נותנת, הרי היא, זה מה, נורף מה שקורה שם, נכון? בכלל בכלל לא רצתה לדבר, והיא לא רצה לזוז, ומודכה אומר לה, שימה גלותיות, אם אחרי שתחיש בעת הזאת, ואז היא צריכה לפעול. ואז היא גורמת להמלק, לחשברוש, היא מבינה שאת החשברוש אפשר לתקן. חשברוש זה פרס. הוא היה רשע מרושע, חשברוש. אבל הוא פרס, אפשר לתקן אותו. את המן, אין אפשרו לתקן. את המן זה כזה רוע, שאי אפשר לתקן אותו, אי אפשר לשכנע אותו. היא לא פונה לאמן, אי אפשר לשכנע אותו. היא פונה לחשברוש. ומה היא עושה, אסתר? היא גורמת להטיל איבה בין המן לבין החשברוש. היא מזמינה את שתיהם, זה מהלך פוליטי, וואו, זה נבואה. אסתר הייתה נביאה. אבל הייתה נביאה כזאת שיודעת לתרגם את כל הנבואה הזאת גם בצדים מעשיים פוליטיים מבריקים ממלכתיים בצורה בלתי תאומן. היא פועלת בצורה פוליטית מדהימה. היא אומרת, אני חייבת להפריד בין המן לבין המלאק. המלאק היא רואה עומק, היא נבואה. היא אומרת, המלאק זה שורש הרוע, אי אפשר לגעת בו בכלל. אין, אי אפשר לשכנע אותו. יש גזרה מאת המן, אבוד. מה אני אעשה? אני אפריד. את החשברוש כן אפשר לשכנע, כי החשברוש הוא פרס. אמנם ראשית גויים המלאק ורוב הגויים, ראשית גויים, רוב גויים המלאק, שיכול לתקן אותו. ומה אני אעשה? אני אפריד. איך אני אפריד? אני אגרום לחשברוש לחשוב שיש לי, שהמן מאוהבי, שהמן רוצה אותי, ואז החשברוש יהיה שנאה, ואז היא אומרת פה, מה הבקשה הגדולה שהיא באה לחשברוש? תגיד לו עכשיו, שלא יהיה גזרה, היא באה אליו לשער המלך, נכון? מה היא אומרת לו? מבינה שאי אפשר בשלב הזה, כי החשברוש פרס שאובים לגמרי עם המלאק. זה דבק. חשברוש מאוהב באמן בשלב הזה. מה היא אומרת? קודם כל חייבים להפריד. מה הבקשה הגדולה? שער המלך, חצי המלכות, הוא לא הרג אותה. מה היינו מצלם תגיד לו? שמע, עם ישראל תציל אותו. אין סיכוי בשלב הזה. כי הפרס מחוברים לגמרי לעמלאק. יש משתה. מה המשתה? אני, אתה ואמן. המלך, המלכה והשר הבכיר. השער המלאק הוא חושד. ושם מתחיל להתעורר כל מיני דברים, מה היא מאוהבת בו, יש לו רומן איתו וכו' וכו'. מה זה משתה? המלך, המן והמלכה. מה זה הדבר הזה? ואחרי זה במשתה השני, עוד הפעם, למה היא לא אומרת במשתה הראשון כבר? למה שתי משתאות? כי עדיין היא מזהה בנבואה שלה שהם מחוברים לגמרי. עדיין לא מספיק. צריך עוד משתה. משתה השני כבר, החשברוש שלי גם לפעמים משתגע. עוד משתה, עוד מסיבה, עוד פעם המלך, המן, למה לא עוזרו יוצאים, שרים, דווקא שלושתנו? כי כל מן רוצה להטיל איבה ושנאה ופירוד בין פרס לבין המלאק. למה? כי מזהה בנבואה שלה, שאת פרס, החשברוש, אפשר לשכנע, המלאק אין לו סיכוי. לכן היא לוקחת את כל הנבואה שלה, את כל הגודל הזה, ופועלת במישור הפוליטי, המעשי, הממלכתי. היא מה זה? היא חורדת שם עולמות, ממלכות, הוא מלך על כל העולם. חורדת לכל המלכות הענקית, האדירה של כל העולם, היא מניעה מהלכים פוליטיים. פעמיים החשברוש מתחיל לחשוש מאמן, ואז שהיא מתחילה להפריד בין שורש הרוע במציאות לבין הופעת רוע אבל אחרת, אפשר להתחיל להפוך את הרוע. עוד זה נראה מאוד פוליטי, מאוד מעשי, אבל היא רואה את זה בנבואה, עוד פעם, היא מזהה שהמלאק זה ראשית גויים, היא של הגעת בו. צריכה להפריד בין המלאק לבין פרס, כשהיא מתחילה להפריד ביניהם פעמיים, אז היא יכולה להתחיל לתקן את החשברוש, את פרס, ועד אפשר כבר להתחיל את הישועה הגדולה. כל זה נובע מההבנה מי זה המן, ומי זה החשברוש. עוד פעם, ראשית גויים המלאק, ראשית ישראל תבואתו. יש שתי ראשיות בעולם, מתחילים בדבר. יש שתי שורשים בעולם, יש שתי התחלות. התחלה של עומק הטוב, התחלה של עומק הרוע. עומק הטוב עם עומק הרוע לא הולכים ביחד. חייבים להחריד אותם, לא כי אנחנו רוצים רע, רוצים כל כך טוב שהרע לא יכול להישאר. רוצים את עומק הקדושה, חייבים להכיר את הרע. וזה מה שאסתר גם, אבל כל הגויים צריך להניע אותם, וזה יהיה התיקון שלהם באחרית הימים. וזה מה שאסתר עושה במגילה. אז כן, בעזרת השם.